אתם מאזינים למיקלי ועד קוש, פודקאסט הקנאביס העברי הראשון. הנה זה מגיע.
אהלן, אהלן, מה קורה ארי?
טוב מאוד, מה נשמע?
השבח לאל, הכל טוב בגזרתי, איך אצלכם בישראל?
בינתיים רק גזרה אחת, אז זה עוד בסדר נראה לי, ואנחנו די מתפעלים את הגזרה הזאת. סך הכל בסדר, אני אגיד לך.
מיקום גיאוגרפי, אתה נמצא...
קיבוץ
רגיל,
מסילות.
רגיל, אפשר להגיד, בקיבוץ מסילות, אוקיי.
כן, זה נהיה הרגיל החדש. יש עוד כמה חודשים עד שכנראה נוכל לחזור למטולה, אם בכלל. אבל בוא נראה, כרגע דחו לנו את זה, והודיעו שעד יולי אנחנו לא במטולה.
אוקיי.
אז כן, מסילות זה המטולה החדש. לפחות זה עם אותה אות, מתחיל באותה אות.
יפה. לפני שאני אכנס לפרק, אני אטיל פה פצצה. לדעתי, הקול שלך והאינטונציה שלך נשמעת בדיוק כמו הרמטכ"ל, הרצי לוי, אני לא יודע אם אמרו לך את זה, אבל אפילו יש איזה משהו במראה שמזכיר לך את השני. ניכנס לזה אחרי הפרק, ואני רוצה דווקא כן לדבר על הרעיון עכשיו. היה לנו רעיון קצת שונה, עם אופיר נבו, שכבר התארח בתוכנית פעם אחת, מה-Israel Cannabis Association, ועם שותפו שנקרא... איסגב דוטן, או איזי דוטן אם תרצו, ועם אופיר ואיסגב דיברנו על הפרויקט המגניב הבא שלהם, שנקרא Holy Flower TLV, שזה סוג של קנאביס קאפ ישראלי אם תרצו, אז ממש חפרנו בעניין, שמענו את כל הפרטים הרלוונטיים לגבי האירוע, הקשיים, האתגרים, וגם חווינו דעות על האם יש מה לשפר ולשנות במודל הקיים. אני מציע שנקפוץ לרעיון, ונקשקש לנו אחריו, כרגיל. מה אתה אומר?
Let's go.
אוקיי, אז זהו אופיר נבו ואיסגב דוטן. אופיר נבו ואיסגב דוטן. בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
בוקר טוב, ערב טוב.
אז לפני שאנחנו מתחילים וצוללים לשיחה, תנו לנו אוריינטציה גיאוגרפית. איזי, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
אני בפלורנטין, על הספה.
ואני לא רואה
פה. יפה, הספה בפלורנטין.
בלוונטין, במרפסת.
יפה, אחד בלוונטין, אחד בפלורנטין. ארי, איפה אתה נמצא?
אני לא שם ולא שם. אני בקיבוץ מסילות, עמק המעיינות.
תענוג. אז רק אני תקוע לי אי שם בקליפורניה, הלא שמשית והרחוקה. כן, תקוע במרכאות. והיום יש לנו שיחה קצת שונה, ונדבר גם על הפרויקט שאתם עובדים עליו כרגע, אופיר ואיזי. אז בואו נתחיל משם, אם לא אכפת לכם. ספרו לנו לפרויקט שכרגע אתם עובדים עליו, ואיך הוא נקרא?
Holy Flower Cup תל אביב. מגדול זה לא Holy Flower, אבל השנה זה הקאפ. ואיזי, תרצה קצת לשתף, לספר על הוויז'ן?
רגע. מה זה Holy Flower והשנה זה הקאפ? היה כזה דבר Holy Flower בעבר? תן לנו קצת רקע על מה, okay. על מה מדובר בכל זאת.
הבנתי אותך. אז אני אתחיל, Holy Flower התחיל כבר לפני כמעט שנה, בחזון של לעשות אירוע בינלאומי בישראל, משהו בנוסח האירועים האירופאים של מרי ג'יין, קנאפס, פנאביס, כל האירועים שהרבה מהישראלים אוהבים ללכת אליהם, שבעוד שבועיים עכשיו מהקלטה זה פנאביס, ואני מכיר כל כך הרבה אנשים שנוסעים לאירוע הזה. שכשאנחנו מסתכלים על האירועים האירופאים, יש להם שלושה חלקים דרך כלל. יש את התערוכה, החלק הגדול שמציגים בו כל מיני חברות בינלאומיות דברים. יש את הכנס, איפה שיש המון דוברים, שהרבה אנשים לא מגיעים אליהם בהכרח. יהיו ששם דרך כלל יהיו השיחות הכי מעניינות. ויש את החלק של הפסטיבל, איפה שיש תמיד הופעות מוזיקה, וגם דרך כלל יש שם איזה קאפ, שזה מה שאני... שהזכרתי שהולך להיות השנה, כי את האירוע הבינלאומי, בעקבות כל מה שקורה פה לאחרונה, אנחנו כרגע נדחה לשנה הבאה. מסגב, אתה רוצה לספר קצת על הקאפ, ומה אנחנו מתכננים?
לפני שאתה מספר על הקאפ, מי אתה, מסגב? בכל זאת, את אופיר הרחנו פה,
כן, אז אופיר הוא, אופיר הוא, כן, אופיר הוא מהצד, מה שנקרא, שלכם, של התעשייה, של תעשיית הקנאביס. אני קודם כל מעריץ של של הצמח ואדווקט. בלי קשר, אני מפיק מוזיקלי, מנהל אמנים, יש לי הרכב שלי שנקרא לוסיל קרו, הרכב היפופ בינלאומי. ובמסגרת הפעילות עם ההרכב הזה והאהבה של שלל חברי הרכב לקנאביס, רצינו, התחלנו ליזום איזשהו פסטיבל מוזיקה כמה שנים אחורה, שמשלב מוזיקה, היפופ, וויד ופיצות לצורך העניין, המותג היה נקרא Get In Baked. עכשיו, הדבר הזה, איכשהו עם הקורונה, קצת תפס שורה אחרונה נקרא לזה, ועכשיו בעצם עם האוליפלאור כזה, חבר משותף קישר ביני לבין אופיר, ו... איכשהו לשנינו היה את אותו חזון, רק משני הצדדים שלו. אני יותר מהצד התרבותי, לייפסטייל, נקרא לזה אזור המטופלים, ואופיר יותר מהצד של באמת של התעשייה והכנס והדברים האלה, וביחד חברנו לעניין הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לא לפלא.
כן, אני חושב שצריך להגיד שהחבר המשותף זה ג'וש ברמן, שהרבה מהמאזינים של הפודקאסט הזה כנראה מכירים ומעריכים. שהוא עשה את החיבור הנהדר הזה, וגם אני חושב שארי, יש לו גם מה להגיד בנושא, כשהתחלנו הוא עזר לנו מאוד בכל השלב של החשיבה על המותג ועל השם, ואיך זה נראה עוד לפני שזה היה בצורה הנוכחית.
בכל זאת, קרה לו אירוע טרגי באוקטובר 7, ואני יודע שהיו לכם תוכניות גרנדיוזיות וגדולות, כמו שסיפרת אופיר, לעשות את זה באמת אירוע רב שכבתי, עם מה נשארתם אם ככה? זאת אומרת, אנחנו עדיין במלחמה, לא רואים אופק לסיום, כן רואים סוג של, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מתי זה הולך להיגמר, אז יחד עם זאת, על מה החלטתם להתפשר ולוותר השנה, ועם מה החלטתם להישאר?
אני רגע חייב להגיד, בעניין הזה של השביעי באוקטובר, שזה, אנחנו ממש התחלנו, היה לנו תוכניות, ובשבוע שהיה אחרי השביעי באוקטובר, בעצם זה היה שבת, בשבוע שהיה אחרי, הם מורים, ממש להניע את הכל, ובעצם היינו ביחד בכנס באוסטריה, הלכנו לעשות איזה סיור שטח, לראות איך אירוע כזה קורה, בקולטיבה הנפקספו, שגם הם חשבו להביא את המותג לישראל, ובעצם זה היה חלק מהדיון בזמנו, וזה תפס אותי ואת הסגב ביחד שם.
אנחנו נסענו בשישי לעשירי, ל-24 שעות לפסטיבל קנאביס, ובשביל עשירי היינו אמורים לחזור, וקמנו ל... למציאות שכולנו מכירים עכשיו, כשכל התוכניות הגדולות קודם כל בוטלו, כי לא ידענו מתי זה הולכים לצאת מזה, והיום, ולאט לאט שהתקרבנו, זה היה מתוכנן ל-420 לחודש הבא, וכשהתקרבנו קצת יותר, ראינו שיש איזושהי חזרה לשגרה, איזשהו רצון כן להמשיך את החיים נקרא לזה, ובאמת בחרנו באיזשהו מודל שהוא קצת יותר נקרא לזה בין פיילוט לבין מודל בוטיק של הסיפור המרכזי שתכננו. אז לשביעי באוקטובר שעשה לנו נאמבר רציני גם בתחום הזה, בדיוק בהקשר הזה.
היו איזה מחשבות לבטל את האירוע לחלוטין? זאת אומרת, בכל זאת, זו טרגדיה שלא חווינו מעולם.
כן, זה
היה... הייתה מחשבה לשנייה של פשוט בוא נרד מזה, אז זה יותר מדי כאילו?
זה היה דיפולט, זה היה דיפולט. הדבר הראשון גם אופיר הצדיק היה במילואים עד ממש לא מזמן. אז הדיפולט היה קודם כל, כנראה זה לא קורה, וכנראה זה לא, בטוח לא ב, וכנראה לא ב-24. וכשפתאום אופיר השתחרר מהמילואים, והתחיל להיות קצת יותר באמת, כמו שאמרתי, חזרה לשגרה, אז בגלל שזה גם אירוע טיפה יותר מצומצם, אז גם אפשר להרים אותו, זה לא עכשיו להביא חברות מחול, ותארגן את כל האישורים, ואתה צריך איזה חצי שנה לפחות מראש, זה משהו קצת יותר לוקלי, אז שטיפה יותר קל גם לשווק אותו וגם להרים אותו, אז זה פתאום ראינו שאוקיי, זה אפשרי, אז לא צריך לוותר על הכל, ואפשר באמת להתחיל ליצור את הדבר הזה, ולהגשים לפחות חלק מהחלום הזה.
כן, אבל רגע, צריך להוסיף ולהגיד שבשבועות הראשונים, אפילו בחודשיים הראשונים, אי אפשר לדמיין לעשות אירוע. אני מרגיש שכולם חוו את זה, כל העם ביחד בתוך הדבר הזה, בתוך הטראומה הזאת שחווינו, לחשוב ולעשות משהו כיף, היה קצת הזוי. ואני מאמין שגם יש פה מאזינים היום שעדיין זה נשמע להם הזוי. כלומר, אנשים כנראה האפקט של אותו יום שחור משפיע עליהם עד היום בצורה יותר קשה מעליי ועלינו.
לגמרי מסכים ושומע, מצד שני יש גם גישה הפוכה שאומרת, אוקיי, סבלנו מספיק, אנחנו עדיין סובלים, בוא לפחות נמצא את אותם אלמנטים אסקפיסטיים או אסקפיזם באופן כללי בשביל לצאת מאותו state of mind קשה ולא פשוט.
אני מרגיש שהאסון הזה הוא היה כל כך רציני והוא עדיין, כן, בוא נזכיר שיש עוד יותר מ-120-130 חטופים עדיין שם. אנחנו עדיין חיים אותו, ודווקא אולי מהמקום של הגודל האירוע הזה, אז אתה אומר, אוקיי, אין ספק שאני סובל, אני יכול אבל אז להרגיש אולי קצת יותר בסדר עם עצמי, שאני צריך את האסקפיזם הזה באמת.
מצחיק מאוד, ומהצד רגע שאמרת קודם, אני מצד התעשייה ואתה מטופלים, אני חושב על העניין ש... היה איזה בלינקדין רץ כזה טאג של איך זה בדיוק היה, Israel always delivers, משהו כזה זה היה, we always deliver, שרץ כי המון חברות ישראליות בעצם בהתחלה, אוקיי, הפסקנו רגע לגמרי את כל הפעילות במשק בארץ, כלומר הכל הפסיק לשבועיים, לא היה שום דבר, אבל בסוף אי אפשר, כלומר חייבים שהכלכלה תמשיך, חייבים להמשיך את החיים, זה לא עוזר לנו לחבות הכל, וזה משהו שהמון עם החברות גם שאני עובד איתם, שנתקלנו שאוקיי, אנחנו צריכים לחזור, אנחנו מתעסקים בעסקים בינלאומיים, כל החברות שאנחנו עובדים מולם ממשיכים, שום דבר לא עצר, וצריך לחזור. אז אני גם חושב מהמקום הזה שאי אפשר לבטל עסקים, אוקיי, רצינו להתחיל עסק בזמן הכי לא מתאים שיכול להיות. כלומר, מה שקרה זה מה שהרגשנו מהתחלה שאסור לעשות, ובדרך כלל אני חושב שזה הדבר הכי עיקרי לדבר פה על המסע הזה שחווינו, כי בתוך התקופה הזאת היינו במקום שאי אפשר בכלל לחשוב ולעשות אירוע כיף ולהניע משהו חדש ולגדול, ומה בכלל אנחנו עושים בישראל, כי אי אפשר לחיות פה, כי אין אור, לא רואים בכלל קדימה טוב, אתם יודעים, הרבה שיחות בתקופה היו רק שחור, לפחות לי, היה שיחות שאני לא רואה שום דבר טוב בעתיד. היום דרך אגב זה אחד הדברים שהכי מניעים אותי, האירוע הזה הוא שואב אותי בצורה, אני נהנה, אני ביזב כל היום, שולחים רעיונות וחיים שלי וכל, רוצים להתעסק בזה כל הזמן, כי זה קצת, אתה יודע, מחזיר אותנו לחיים. אז אני חושב שבכל הצד הזה של, לא קשור רגע לתעשיית הקנאביס, בכללי בעבודה, אנחנו חייבים להמשיך, חייבים להניע את הכלכלה, וחייבים להניע את המשק, ואני חושב שזה חלק מזה. עכשיו, האירוע שבסוף יצא, שהוא לא בינלאומי והוא מקומי, הוא שם דגש על המשק הישראלי. הוא שם דגש על התעשייה המקומית ועל הגידול המקומי. עכשיו, אני עכשיו רגע נגיע לדבר על זה, על מה בדיוק אנחנו רואים באירוע הזה שהוא יכול להיות, אבל זה באמת שם על השחקנים המקומיים, ולא לא עכשיו מה שחשבנו בהתחלה, שיבואו חברות CBD מאירופה, כי ישראל אולי נפתח ל-CBD, כי זה היה המחשבה.
אוקיי. Okay. אז speaking of, ספר לנו קצת על ה-run of the show, מה האירוע כולל, ואיך בכלל התמודדתם עם הרגולציה המאוד מגבילה של תעשיית הקנאביס הישראלית, מבחינת להציג את הקנאביס, צריכה במקום כמובן, שאני חושב שזאת שאלת מיליון הדולר, האם אנשים יצריכו באופן מסודר וחוקי, או שהאם זה יהיה כמו בכל אירוע תל אביבי כזה או אחר, שאנשים פשוט שולפים את הג'וינטים ועושים מה שבא להם.
וואי, זה צריך להביא את העורכי דין ליישר את עיקב פה בשיחה הזאת.
כן, לא, אבל זו שאלה שאנחנו נצטרך, אתה יודע, בטח זו שאלה שכולם שואלים את עצמם.
נכון,
ויש לי תשובה טובה. איך זה יראה מהבחינה הזאת?
איסגב, אתה רוצה לספר לי קצת על מהלך האירוע, ואז אני אסביר איפה המגבלות שלנו ומה אנחנו...
כן, כן. אז האירוע הוא בעצם שבת צהריים, 20 לרביעי, שמש, ובעיקר חגיגה של נקרא לזה של הצמח, של הקהילה שסביבו, אם זה המטופלים, אם זה החברות, אם זה הצמח עצמו, אם זה חבר'ה שפשוט אוהבים, אני עכשיו מטופל, אבל לצורך העניין לפני 7 באוקטובר לא הייתי. במיוחד אגב גם בתקופה הזאת שאני מאמין שהמספר המטופלים יזנק לו, עם כל הפוסט טראומה הקולקטיבית הזאת שאנחנו חווים. עכשיו באירוע הכוונה היא בעצם לייצר איזושהי אווירה מאוד, נקרא לזה קנאביס פרנדלי, אם זה מהוטבוקס חווייתי שלא כולל בתוכו את הצמח פרסי, אבל שמבוסס על טרפינים, אם זה תערוכה של צילומים של הזנים שמתחרים בקאפ, יהיה גם את ההכרזה על, על הזוכים, אנחנו עושים אירוע שיפוט שיקרה כמה ימים לפני, עם כל מיני שופטים מהתחום ולא מהתחום שרלוונטיים, ובעצם ההכרזה על הזוכים תקרה באירוע עצמו, יהיו תקלוטים של די-ג'אים למיניהם, הופעות של כהן וטדי נגוסה וג'ני פנקין, ופשוט חגיגה. שהמטרה היא באמת שאנשים יבואו ויסתובב, קודם כל יקבלו איזשהו כיף, שמאוד נחוץ בתקופה הזאת, אגב הקוליאלמה זה גם מרחב מוגן, אז ככה, גם במקרה שהעניינים מסלימים שוב, אז אנחנו, יש פה איזה ביטוח לתת אסקפיזם גם במקרה כזה, כמה שנוכל, ולקבל פשוט את התרבות ולהרגיש את הקהילה וחברות שיכולות לבוא ולהתמנגל אחת עם השנייה, וככה לתת איזושהי זריקת חיים בחוזרת, נקרא לזה, לתעשייה הזאת ולקהילה הזאת.
אני רגע אתן את כל הדיסקליימרים וכל הצד.
כן, בדוק, בדוק, אני יודע, אני תמיד, כמו שאמרתי, אני מהצד הרקריאיישנל של הסיפור.
טוב, אז בגדול אנחנו עובדים בתוך מסגרת החוק. כלומר, אנחנו, אין לנו פה איזה אישור מיוחד מהיקר לעשות אירוע, כי היקר לא נותן אישורים לאירועים. וניסינו, פנינו ודיברנו, ועברנו תהליך של ייעוץ עם משרד עורכי דין, ובדקנו מה החוק אומר, ומה מותר לעשות, ומה אסור לעשות. אז כל עניין השיפוט, בעצם מה שזה נעשה, הוא בתוך מגבלת החוק. בסוף זה מטופלים, שמקבלים זנים בתרומה מבתי מרקחת, מהחוות, שזה מותר היום, ונותנים להם ציונים, ואנחנו פשוט מפרסמים את הציונים האלה. הוא לא, החוק של ה, יש פה כמה דברים שונים צריך להבין, בקנאביס בארץ, הוא נכנס תחת החוק של טבק, של פרסום. אז כלומר, אסור בכלל להראות תמונות של, של הצמח, בשום פרסום, שזה בעיה.
וואלה.
אבל עדיין אנחנו רואים כולנו בכל מקום, פרסומים בכל חווה, בכל חברה, על בתי מרקחת לפעמים, אולי קצת פחות שם, אבל זה משהו שרואים מחוץ, וזה, דרך אגב, זה החלק הכי בעייתי שלנו פה. החוק של הפרסום, יותר מכל דבר אחר.
והצריכה, לא? זאת אומרת, אלא אם כן, אתה אומר לי שאתה מקביל את הצרכנים.
אתה לא יכול לצרוך קנאביס באירוע ציבורי, מותר לך לצרוך בישראל אם אתה מטופל בשטח פרטי, וזה, אני לא משדל לצריכת סמים אסורה, צריך להגיד. יש להגיד שאם תלך לכולי אלמה בכל שעה, בכל יום, יש שם ריח של גנג'ה, וכולנו מודעים לזה. אבל אני לא משדל אף אחד לשימוש לא חוקי בסמים בצורה חד משמעית, אנחנו נגיד, נכתוב את זה על ההזמנה, על הכרטיס, ואת הדיסקליימר שצריך, כי בסוף אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על דבר כזה, וזה אסור. אנחנו עובדים בתוך מגבלות החוק כדי שהדבר הזה יתקיים, וימשיך להתקיים כל שנה. מה שכן יהיה באירוע, זה הדברים שמרשים לנו לעשות, מותר לנו להכריז, מותר לנו להגיד, מותר לנו להציג כל מיני דברים מעניינים, ומותר לשים ריחות של טרפנים במקום, ומותר להראות כל מיני כלים שקשורים, ולנתת מתנות של ניירות גלגול וקליפרים, ומותר לעשות כל מיני משחקים מגניבים מסביב, שבאמת הם עניין של תרבות וכיף. שוב, אנחנו עומדים בתוך מגבלות החוק.
אז רק שאני אבין, הזכרת שהשופטים יהיו כולם בעלי מרשם לקנאביס רפואי, זה אומר שגם כל האורחים באירוע יהיו עם מרשם, או שזה רק מוגבל לשופטים?
זה רק מוגבל לשופטים. האירוע הוא בסוף מסיבה בקולי אלמה בתל אביב, עם הופעות מגניבות, עם תוכן מגניב, אין בו...
אתה אומר שלא תעודד צריכה, אז אני מבין שלא תעודד צריכה, ולא תבקש מאנשים מה שנקרא להדליק ג'וינטים, מצד שני, אני, בוא נגיד, לא סביר להניח שאנשים יעשו את זה גם בלי לקבל אישור ממך. מה תהיה המדיניות? האם המדיניות תהיה לחבות כל ג'וינט שנדלק שם באוויר ולתפקד כתקן משטרה מקומית, או מה שנקרא מדיניות יותר חופשית, כמו שהייתה נהוגה עד היום, כמו שאתה אומר בכולי אלמה?
לא יודע, תשמע, כולנו היינו באירועי קנאביס בישראל. באירועים גדולים ומכובדים.
הבנתי אותך, אתה לא שוטר הרע, בקיצור, אתה לא תורד את
השוטר הרע,
בקיצור שני אתה לא הולך לעודד.
בקיצור, אופציה 2, בקיצור.
אני לא אמרתי שום דבר, בסוף זה לא...
מה זה אופציה 2 רק? רק לסבר את האוזן המאזינים, אופציה 2?
לא, אני אומר, נתת שתי אופציות, ובסופו של דבר בקולי אלמה גם בשיחה שלנו, אגב, על סיגריות, אסור לשם שם סיגריות לצורך העניין.
אנשים מעשנים שם סיגריות אגב היום?
כן, אנשים מעשנים סיגריות, ושוב, אם יש פקח, אז הם מתמודדים עם זה, איך שהם מתמודדים עם זה, ו-whatever, מה שלא יהיה. אנחנו לא נותנים איזה whitewash לשימוש בסמים, בוא נגיד ככה, זה לא הסיטואציה. כל אחד באחריותו שלו, אם הוא היה הולך עכשיו למסיבה פרטית, והיה מעשן, והיה בא, לא יודע, שוטר ואומר לו משהו, זה פחות יותר אותו.
תשמע, חייבים לעשות פרק ביום שאחרי האירוע, ולהבין מה קרה שם מבחינת צריכה, ולהבין גם מה תהיה מן הסתם נוכחות משטרתית, מינימלית, כזו או אחרת, להבטיח את האירוע. מעניין אותי לדעת מה תהיה המדיניות של אותה משטרה, כלפי משתמשים שבטוח ישתמשו, אתה לא צריך לספר לי סיפורים, אנשים ידליקו שם ג'וינטים, אנחנו בכל זאת אירוע 420, אני מאוד מקווה שהמשטרה גם בהתאם ובעקבות המצב בישראל באופן כללי, וגם עם קצת גמישות בגלל האופי והייחודיות של האירוע הזה, יהיו קצת יותר גמישים מבדרך כלל, אני יודע שלפעמים הם גמישים, לפעמים קצת פחות, תלוי באירוע, תלוי בשוטר, תלוי
במפקד מחוז. אני חייב להגיד שאני מסתובב הרבה, גם כמוזיקאי בכל מיני מקומות, אם זה התדר, אם זה הקולי, אם זה מה שזה לא יהיה. אני לא נתקלתי בחמש שנים האחרונות בשוטר, שאמר לי משהו לצורכם, ואני מאשן בכל מקום. גם כשלא היה לי רישיון.
זאת אומרת, נוכחות משטרתית מול משתמשי קנאביס, זה כבר, אתה אומר, משהו לא חדש, ולרוב זה לא מסתיים במעצר, או אפילו לא בכנס?
אתה יודע, בלי לפתוח בה, כן, לא, לא, לא לגמרי פה, אתה יודע, יש כנסות, ויש עניינים כנראה בחוק, כן, אני אומר, בפועל, מהתחושה שלי, כצרכן מ-recreation לגמרי, ועד מטופל עכשיו, בוא נגיד, יצא שעמדתי ליד שוטר ברמזור, וישנתי, ולא לא קרה שום דבר. אז אני מתאר את זה שקצת הבינו את הרוח, כאילו, באיזושהי צורה.
אז אני חושב ששאלה מי זה הבינו, לא, השאלה מי זה הבינו, כי אני עדיין שומע פה ושם על כל מיני מקרים, אמנם בודדים, אבל בכל זאת מקרים של שוטרים שנטפלים למשתמשי קנאביס, גם היום במלחמה שאנחנו נמצאים בה, ושוב, אנחנו לא יודעים בדיוק על מי טיפלו ומה תהיה המדיניות, לכן אני חושב שזו סוגיה מאוד מעניינת לדבר על היום שאחרי, ואיך באמת, איך משטרת ישראל התייחסה לאירוע הזה, אז זה...
אבל יש פה עניין שזה, הקולי אלמה זה מקום פרטי, אז יש להם, אני מניח, הבטחה פרטית, ולא שוטרים.
לא אמור להיות...
הוא יהיה בציבורי, זאת אומרת, הוא כל אחד מ-18 או 21 ומעלה יכול להיכנס, לא?
לא, לא, ההבטחה היא הבטחה פרטית. האירוע הוא אירוע כביכול סגור, הוא גם במחירת כרטיסים אגב, אז בסופו של דבר זה אירוע סגור, יש לו את ההבטחה שלו, אין, הוא מקביל לצורך העניין לחתונה, בהקשר הזה.
אוקיי, אז זה דווקא פועל לטובתכם, עד כמה שאני מבין.
כמה אנשים יכולים להיכנס בקולי אלמה?
450 בכל, בוא נגיד, בכל רגע נתון עם הקאונטר, כשאנחנו מצפים שיהיה גם, בגלל שזה אירוע של 6 שעות, שבא מהצהריים עד הערב, אז אנשים קצת יצאו להתאוורר, יחזרו, יהיה כזה, אנחנו מאמינים שקצת בטוטל של היום יהיו יותר.
דוכני אוכל וכאלה יהיו גם שם, או שזה חלק מהיציאה
לרעננות? לא, אני אומר, יהיו עם כל מיני דברים, נשמעו קצת הפתעות לאירוע, ואנחנו גם עוד בהכנות וזה, אז אנחנו לא, אני לא רוצה לחשוף משהו שלא בטוח בכלל שיהיה, או שיהיה משהו אחר. יהיה כל מיני דברים באירוע.
נפנס הלוז, אתה אומר. לשמור על גורם ההפתעה וחובת נוכחות.
לא, יהיה לגמרי חובת נוכחות לכל מי שמחובר לנושא, בוא נגיד. לגמרי, גם מבחינה חווייתית, גם מבחינה educational, אני מקווה ברמות מסוימות, גם המקום של לנרמל את הדבר הזה ברמה מסוימת, וגם התרבות והכיף והמוזיקה, לא אירוע לפספס, בוא נגיד.
כן. מבחינתי זה גולת הכותרת אגב, התרבות והמוזיקה זה גולת הכותרת, בהנחה שגם ככה אנשים יעשנו שם וישתמשו בקנאביס, בהקשר לצריכה של קנאביס, האם תהיה צריכת אלכוהול במקום?
כן, יש בר של הקולי אלמה לגמרי בטח.
אוקיי.
אופיר חושב שישתו פחות, אבל אני דווקא מרגיש אנשים בתל אביב זה דרינק אחד מאסט.
בטוח שזה תלוי בקהל שיגיע, אני מכיר גם אנשים שאוהבים להרבב, וגם אנשים שמעדיפים לא להרבב במכוון, אני חושב שזה פוטנציאל גם לאנשים שיצריכו פחות אלכוהול, אבל מצד שני גם פוטנציאל לאנשים שיצריכו גם וגם, ואולי גם יותר מדי, אז אני מניח שחשבתם על שני הסנריים האלה.
כן, אז אני אגיד שאני מאמין שאנשים פחות צורכים כשהם מעשנים, מאוכלוסייה שלא מעשנת למשל, אבל זו רק דעתי. הבר הוא של הקולי אלמה, כרגיל שלהם, הוא לא קשור אלינו משום צורה. יש חשש מהדברים האלה, כלומר, מישהו שיחווה שם חוויה שהיא לא טובה בגלל זה. כלומר, צריך, נראה לי, כולם פה מכירים את הדעות שלי על קנאביס, שצריך גם להיזהר ממנו מאוד, וצריך להיות מודעים. שאני מניח שאנשים מבוגרים ומנוסים כבר יודעים את הגבולות שלהם, אני יודע, כבר חוויתי חוויות לא טובות בחיים, ואני מאוד אוהב את הערבוב, ואני מקווה שלא נצא בסיטואציות, אבל אנחנו נדע לטפל שם ולתת מענה לאנשים.
הדמוגרפיק של האירוע הוא גם יחסית לא עכשיו ילדים בני 18-19, בוא נגיד.
על איזה גילים אתם בונים?
אני מתאר לעצמי שהטווח יהיה באזור ה-25-40 פחות או יותר.
כן, 25-45, כמו הדמוגרפיה של המטופלים בישראל, אני מאמין שזה די יד ביד, גם ממה שאנחנו שומעים מכל מיני כיוונים, אבל אני אגיד שזה מצחיק, שאני בדקתי לגבי נגיד הגבלת גיל האירוע, כי אמרתי, אני באמת לא מעוניין שיבואו המון חיילים, כי זה לא רלוונטי להם כרגע, אנשים בני 18-21, שנמצאים בצבא, לא אמורים לצרוך קנאביס, לא שאני מכיר, יודעים מה, אולי אני טועה.
כן, אלא אם כן זה למטרות רפואיות,
נכון,
אלא אם כן זה למטרות רפואיות, ואנחנו יודעים שבמלחמה האחרונה, לא יודע, הדיבור זה שיהיו 20,000 פצועים עד סוף השנה, זה כולל גם כמובן טראומה ופוסט טראומה. חזרה אליך, תמשיך.
לא, רק מה שרציתי להגיד, בכל העניין של החוקים שניסיתי להבין תוך כדי לקראת אירוע כזה, הבנתי שבכלל אסור לעשות הגבלת גיל בישראל לפי חוק. זה אפליה. אסור לך באירוע להגיד שהכניסה היא מעל גיל 25. אז אתה יודע,
אתה חייב להכניס את כולם ואז להגביל את הצריכת אלכוהול?
פשוט חוק שאף אחד לא אוכף כמו הפרסום של קנאביס, שזה...
תשמע, קולי אלמה זה 21 ומעלה באופן קבוע, אגב, באירועים שלהם.
אז okay. זה לא חוקי.
כן, יכול להיות. אבל דעתי שהם בדקו את העניין, אבל מעניין.
מה זה לא חוקי? אבל אופיר, אם אתה מוכר אלכוהול, אז זכותך להגביל את זה לפחות ל-18 ומעלה, כי אתה לא רוצה שיהיו שם ילדים.
כן, 18
ומעלה. זה כן חוקי.
כן, 18 okay. ומעלה, זה לא זה. אם אתה עושה 25, אתה מפלה, פשוט.
הבנתי.
זה פתח לתביעה ייצוגית לכל הברים והמועדונים שלא נכנסתי אליהם אף פעם, כי הייתי מתחת לגיל כניסה.
טוב, עוד משהו לגבי האירוע שאנחנו צריכים לדעת, או המאזינים שלנו צריכים לדעת?
שאנחנו נפרסם, חלק מהדברים שמובילים אותנו זה להיות כמה שיותר ניטרלים ושקופים בתוך הדבר הזה. אז אנחנו נפרסם את החוקים של הגביע ברשתות, אנשים יוכלו לראות ולהבין בדיוק איך אנחנו, מה הקריטריונים ואיך אנחנו נבחור, וגם השופטים, כולם מחופשים שופטים שהם ניטרלים, שאין להם קשרים מסחריים, החוות המשתתפות.
איך הייתה הענות? זאת אומרת, הייתה איזה חברה ישראלית שאמרה, אני לא רוצה להשתתף?
הייתה, ואני לא רוצה להגיד את שמה, ושוטחה, וזה מעמס okay. מאוד, הייתה אחת.
מה לדעתך הייתה הסיבה שהם סירבו? וואו. בלי כמובן לדעת את הסיבה האמיתית.
אלוהים יודע. זה ממש מוזר.
אוקיי.
Okay. אני באמת לא מבין, זה היה הכי מוזר שיכול להיות.
יכול שזה איכות החומרים הירודה שלהם?
אני לא חושב.
או שזה אני רחוק?
לא, okay. אני לא חושב, זה היה קשור. הייתה חווה אחרת שלא משתתפת בגלל שהאירוע קורה בשבת, שזה מצער מאוד.
אוקיי, okay. שיח?
פגיטימי. גם לא בא להגיד מי לא משתתף, אנחנו מאוד במקום של מי רוצה להשתתף ולתת, אז אני כאילו...
אוקיי.
ברשותך.
תכבד את זה.
רק בקטע של הערים למי שכן. כן. אבל זה היה, בגדול קיבלנו הענות מדהימה. כולם נורא התלהבו מזה שזה קורה, ורצו להשתתף, ורצו, גם אם עכשיו הזנים שלנו הם לא בסיס להם, כי זה אחרי, כי יש גם הרבוב של גם חממות וגם אינדור, וזה קצת כאילו לא תקופה טובה לחממות, כי זה חומרים בעצם ש... כבר כמה, יכול להיות כבר חודש וחצי יושבים מסקית, אז כאילו הם, יש להם איזה יתרון לאינדרו כרגע, עדיין הם אמרו כאילו, אנחנו רוצים שזה יקרה, ורוצים לתמוך, ורוצים לעשות, וזה, אנחנו סופר בעד, והיה הענות נהדרת, אנחנו חיוונו לשמונה חוות רק, שיהיו בזה, לוגיסטית קשה לנו להתעסק הרגע ביותר, מעניין של איך שהתחרות עצמה הולכת להיות.
רגע, שמונה חוות מתוך כמה? אנחנו מדברים על 35-40 חוות קיימות בישראל, אני כבר לא עומד בקצב הסגירה, אני כבר לא יודע מי נסגר בחודשיים האחרונים, ומי שרד את כל
המתחיל. גם לא יודע, יש 20 וקצת, 20 ומשהו. נראה לי, לפי הספירה שלי, לפי אני לא יודע, אני רק אומר, זה נראה לי, אבל...
בעודנו מדברים נסגרת לחברת קנאביס, אני מניח.
אנחנו חיוונו השנה רק לגידול מקומי, שזה היה הוריד המון אופציות משהו, כלומר זה אירוע שהוא ממוקד בגידול ישראלי.
לא רוצים להיות שופטי תוצרת יבוא מה שנקרא.
תשמע, אני חושב ש...
כרגע לא, לפי מה שאופיר אמר, כרגע.
כרגע, לא, היה מחשבה בהתחלה לעשות שהקטגוריות יהיו אינדור מקומי, גרינאוס מקומי, אינדור יבוא, שאלה יהיו הקטגוריות, אבל אז אמרנו בעצם למה, אנחנו רוצים לעשות כרגע משהו שהוא מאוד ישראלי, זה חלק מה...
אבל רגע, אין לך כמעט קטגוריות אם ככה, זאת אומרת, איזה קטגוריות יש לך? אינדור מול מיקס לייט? כאילו מה? איזה קטגוריות אתם עושים?
אנחנו עושים אינדור הייבריד, שאני אשמח לשמוע את דעתך דן על זה.
אוי 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 אוי.
אוי, הנה פתחנו עניין, ידעתי.
אוי ואבוי, אינדי קסטיבה, הייבריד, נו באמת, תתבגרו, אוקיי, תמשיך.
אז אלה יהיו הקטגוריות שלנו, החברות יוכלו להגיש באיזה קטגוריה של איפי של משרד הבריאות שהם ירצו, איזה T-C שהם רואים לנכון. אני לא מאמין בתי הכי גבוה כזן הכי טוב, אבל זה כל אחד ודעתו, והם יבחרו, כל חווה יכול להגיש זן אחד בכל קטגוריה, וזה בחירה שלהם.
ולמה בחרתם בקלסיפיקציה הזאת, אם תוכל להסביר? ולא באינדור מול מיקס לייטס, או ביתים וכו'. כן, בטח, אריה.
אינדור יש לך רק 2-3 חוות, זה הכל.
אוקיי.
זה ממש מצמצם אותך. אז אני יכול להבין את המגבלה פה. קודם כל, נגיד סתם, בתור חובב מושבע של האמרלד קאפ, שהשנה לא קרה, וכנראה לא יקרה יותר, רק הקאפ הולך לקרות, אבל...
לא, קורה, מה זאת אומרת? יש תחרות, לא, קורית, התחרות קורית.
האמרלד קאפ, התחרות קורית, אבל האירוע שהיה במשך 20 שנה בסנטה רוזה, זה כבר לא קורה. עכשיו זה רק הקאפ. כאילו הם הפרידו את זה לשני אירועים שונים. בעבר זה היה אירוע אחד, מרכזי בסנטה רוזה, בדצמבר. היום זה כבר, העבירו את זה, זה נהיה הרבה יותר מסחרי, זה כבר באזור שלך, ב-LA. והם רק משאירים את זה, והם ביטלו את האירוע של הפסטיבל עצמו בסנטה רוזה.
רק לתקן אבל... אותך, זה היה ב-LA שנה שעברה, אני חושב שהשנה דווקא זה
סן פרנסיסקו אולי?
כן, באזור הבאריה.
כן. כן. בכל מקרה, אבל שם לדוגמה, הם לקחו את זה למקום של, הם עשו תחרות לפי אינדור, לפי אאוטדור, לפי מיקסט לייטס, לפי טרפנים, לפי...
בדיוק.
אוטופלאור.
יש גם הרבה קטגוריות, בניגוד לתעשייה בישראל, יש המון קטגוריות.
כן, הם
נכון, חשיש.
בדיוק, קטגוריות חשיש.
יש תעדו, יש אכילים, יש משקעות וכו' וכו'.
ממש, מי ששם שופט נראה לי חודש התאקלמות אחרי זה והתאוששות. אבל פה אתה בשוק הרבה יותר מוגבל, אז אני יכול לגמרי להבין את ה... את הדילמה של קטגוריות פה והמחסור בהם. אז
ארי, הזכרת טרפנים. מבחינתי, אתה יודע, אם היית שואל אותי, ואני אגב, אני אספר בהמשך, אני גם שופט בתחרות השנה.
היידה.
של קליפורניה, מטעם הקליפורניה, התחרות הגדולה ביותר בקליפורניה, שנקראת ה-State Fair.
אה, יפה. שהכניסו קנאביס לפני שנה, אם אני לא טועה.
מזל טוב.
נכון, הכניסו קנאביס לפני שנה, ותחרות עם... 700 מיליון impressions ו-750 אלף משתתפים שמגיעים, זה קורה במהלך חודש שלם בקיץ. אז למה אני אומר לכם את זה? כי מבחינתי, אם הייתי יכול לשלוט על קלסיפיקציה, אני חושב שטרפנים ופרופילים ארומטיים הם מקור השוואה טוב, כי כשאתה מדבר על apple to apple, ואשכרה apple to apple, אתה רוצה להשוות טרפנים דומים אחד לשני, כי בכל זאת, אם אני שופט, והנטייה שלי היא לאהוב פרופילים של גז, או פרופילים של ג'ק הרר, או פרופילים של תפוז. באופן טבעי, אני אעדיף זנים עם פרופילים מהסוג הזה מול זנים אחרים. האם הזנים האחרים יהיו פחות איכותיים בהכרח? ממש לא. אז אני חושב שמבחינת קלסיפיקציה, בסופו של דבר אנחנו צריכים לדבר על טעמים, בדיוק כמו שקורה ביין, שיש לך תחרות יין, קברנה שנת 2018 מתחרה מול קברנה אחר מאותו שנתון. קחו את זה לתשומת לבכם, אנחנו נדבר אחרי הפרק הזה גם על, שוב, על אינדיקה, סטיבה, הייבריד ומה שזה אומר או לא אומר. יכול להיות שבשלב של איפה שהשוק הישראלי נמצא כיום ב-2024, יכול להיות שזה הקלסיפיקציה היחידה או הנכונה ביותר. עדיין אני חושב שדאון דה ליין דברים יצטרכו להשתנות מהבחינה הזאת, ושוב, זה שני הסנט שלי.
אתה מדבר בתור צרכן, איך שאתה אוהב להגיד, פיינשמקר. אני לא חושב שהקהל הישראלי מומחה בטרפנים, אני לא חושב שהיצרן...
אבל זה לא הקהל, זה לא הקהל, זה השופטים. השופטים צריכים להיות מומחים בטרפנים, השופטים צריכים לטעום את כל המסורים.
ברור, ברור, אבל אני חושב שגם החברות עצמן לא כל כך מתעסקות עם טרפנים עדיין, כי אין לזה דרישה בשוק כרגע. אני יודע שיש חברות בודדות שמנסות להכניס את זה.
זה לא, אתה לא מרגיש שיש פה איזה כן השתפרות בשוק המקומי ומסתכלים על זה ומדברים על זה, אותם אנשים שיותר כמו דן, כן? בסוף זה אנשים שיותר מושקעים.
כן, אני אומר.
ארי, זה קצת סותר אבל את כל העניין של התחרותיות, הרי איך בסופו של דבר אתה בוחר, מחליט מה האיכות של מוצר כזה או אחר מול מוצרים אחרים. אם לא טרפני, מה, לפי, הרי אנחנו יודעים שאחוז ה-THC זה לא קשור, בעיקר אם אתם לא משווים את זה לפי קטגוריות של T.
אנחנו יודעים את זה, אבל השוק המקומי... השוק המקומי עדיין מודף אחרי T24.
אז אם ככה, אופיר וארי ואיזי, מה עם הקריטריונים לשיפוט? איך אמורים שופטים בתחרות לקבוע מה האיכות של המוצר? לפי דעתכם לפחות.
רודפים אחרי 24 זה כמו עדיין שהוא, לא יודע, שבני נוער הולכים לקנות וודקה של 40% ולשתות את זה בפינה בשביל להשתקר. אני מאוד מסכים עם דן, אנחנו צריכים יותר להסתכל בעולמות של הוויסקי והיין בתחרויות ואיך בוחנים את זה. אני רגע אציין שאנחנו בהמון דילמות סביב זה, איך לעשות את החוקים בדיוק, אנחנו מדברים עם הרבה אנשים בעולם שמתעסקים בזה כרגע, בשביל לדייק את החוקים, אנחנו גם בתהליך אם יש אנשים בארץ, אנחנו מדברים גם יש אנשים בארץ שמאוד מבינים את זה, דרך אגב, גם בתעשייה יש מישהו שמומחה בוויסקי שיש לו המון ידע וניסיון מזה שאנחנו נלמד ממנו וניקח משם המון מידע, וגם ממישהו שמתעסק ומבין בטעימות של קנאביס שלמד את זה בחול, שלדעתי דיבר על זה פה בפודקאסט שלכם בעבר, ואנחנו נחבר את הנקודות וננסה להבין איך באמת לייצר את הניקוד בצורה הכי נכונה. מי שרוצה דרך אגב שמקשיב לזה ויש לו דעה מקצועית כלשהי, בבקשה תכתבו לנו, תנו לנו דעתכם. אנחנו בשבועיים הקרובים מדייקים את החוקים של השיפוט, ואיך זה יקרה, ואתה נוגע פה בנקודות שהן עם המון דילמות, ויש המון דעות שונות, וצריך להבין איך מקבלים את ההחלטה, איך בסוף עושים את זה. אני מאוד מסכים איתך על העניין, שזה כמו יין.
אופיר, רק להמשיך את הנקודה שלך, ולתת קונטקסט. אז כמו שאמרתי, אני שופט בסטייט פייר, והגעתי לזה דרך פלטפורמה שנקראת בדיסט, שאני אחד המבקרים והכותבים בפלטפורמה, פלטפורמה חדשה שהושקע בחודשים האחרונים לכתיבת ביקורות על מוצרי קנאביס כאן בקליפורניה. אני מבקר אחד מתוך צוות של 15 מבקרים שונים שגם יהיו שופטים באותה תחרות, ואנחנו בדיוק מדברים על זה, על איך להעריך איכות של מוצרי קנאביס, אם זה מוצרים מה שנקרא טבעיים, quote unquote, כמו פרחים, כמו מיצויים וחשיש, או מוצרים אחרים כמו אכילים ומשקאות, שכמובן יש להם ערך מוסף אחר, שזה לא רק הצמח אלא הרבה מעבר לצמח. אז אני חושב שכל מה שקשור באיך לשפוט פרחים, איך לשפוט בכלל מוצרים, זה סוגיה שאנחנו יכולים קשקש עליה גם שעות על גבי שעות.
לגמרי.
לגמרי.
אני רוצה רגע, אופיר, תמשיך ואז אני אשאל.
לא, רק אמרתי, לא ידעתי עד השיחה הזאת שאתה שופט בתחרות כזאת, וקדימה, תעביר לנו את הידע, איך עושים את זה, תעזור לנו קצת עם הצורת שיפוט ואיך זה נעשה. נדבר על זה.
קודם כל, כל מה שסיפרתי לכם עכשיו זה חדש, הצטרפתי לבאדיס לפני שבועיים באופן רשמי, ורק אתמול הם הכריזו גם באופן חצי סודי שהמבקרים של באדיס יהיו בעצם השופטים של הסטייט פייר בקליפורניה. אז כן, אני חושב שזה נושא מעניין, בסופו של דבר גם שיהיו תוצאות וזוכים מהתחרות שלכם, אני בטוח שחלקם יסכימו וחלקם לא, חלק מהאורחים או מהאנשי התעשייה, המומחים נקרא להם, לא יסכימו בהכרח עם התוצאות. כמובן מי שמפסיד תמיד מנסה לחפש את התירוצים למה הוא הפסיד וההפך.
תשמע, אני בסופו של דבר כשאני פותח עכשיו שקית, אז זה ממש החושי. זה כאילו ריח, טעם, השפעה. מה זה עושה לי? מצחיק לי, לא מצחיק לי, מרגיע אותי, לא מרגיע אותי.
השפעה גם אפשר להתפלצף על זה, כי מהשיחות שלנו הפנימיות על השפעה, כן, חשוב להדגיש את זה בביקורת, אבל מצד שני זה מאוד מאוד אינדיבידואלי.
גם אתה לא באותו מצב בין הראשון לאחרון, כן?
בדיוק, אתה יכול לצרוך את אותו חומר בדיוק, בסטייט אוף מיינד שונה, בשעה אחרת ביום, אחרי שרבת עם אשתך, או אחרי שלא יודע מה קרה לך בעבודה, וההשפעה תהיה שונה. לכן ההשפעה, אני לא פוסל את זה, אבל צריך לקחת את זה ברבון
מוגבל. אידיאלית, הליך של שפיטה של דבר כזה, צריך לקרות כמו בוא לאכול איתי. ערב, 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 ערב. ואז אתה יכול לדעת באמת כמה שיותר כביכול אמפירי, מה הדבר עושה לך, אם אתה באמת רוצה לשפוט את ההשפעה של הדבר.
וזה גם מה שעושים באמרלד קאפ, הם מביאים להם את הסחורה איזה שבועיים לפני, ויאללה תתפרו, יש לך שבועיים.
כמעט חודשיים לפני, כן.
משהו כזה.
אולי צריך לעשות לשופטים שלנו, כמו מחוברים, במקום אירוע אחד מרוכז, לתת להם לצלם כל פעם את האנבוקסינג של ה...
כן, אבל ארי, רק הערת ביניים, אותם שופטים של האמרלד קאפ, כולל חברי הטוב בורי שרנסקי שערכנו פה בתוכנית, מקבלים בממוצע בערך 100 סמפלים שונים.
כן.
עכשיו, סמפלים זה גרמים, כן, גרם של חשיש, בערך 100 גרם שונים. מאוד קשה לצרוך אפילו 5 גרם ביום אחד בודד או בפחות.
נכון.
לכן, שוב, תלוי מאוד בקטגוריה, יש קטגוריות כמו חשיש ופרחים, שלרוב אתה לא צריך לצרוך את כל הסמפלים, אלא אתה צורך רק את ה-20% הטובים ביותר, שגם מבחינת נראות וגם מבחינת ריח נותנים את התוצאות הטובות ביותר. מצד שני, אכילים זה סיפור אחר, כמו שאנחנו יודעים, גם השקעות וגם אכילים, אין ברירה אלא לטעום את המוצר בשביל לקבל חוות דעת מדויקת יותר.
אז אתה נכנס להרפתקה.
יש הבדל גדול בין מוצר למוצר.
הסקיות שאתה מקבל עכשיו, רשום עליהם מה הטרפנים, מה מכיל, מה הטרפנים.
אני אגיד לך בדיוק, פה חומרים פעילים.
אוקיי.
לא, אני לא רואה פה טרפנים.
אתה מבין? אז דן, זו אחת הבעיות בקטגוריה הזאת, שאפילו החברות עצמן לא, כרגע הן לא מתעסקות בזה.
אז רק להדגיש, ארי, קודם כל, הסמפלים שמגיעים לאמרלד קאפ או לסטייט פייר, לרוב לא מכילים בדיקות של טרפנים. כרגע בדיקות של טרפנים בקליפורניה זה לא חובה, זה זכות. חלק מהחברות בוחרות לעשות את זה וחלק בוחרות לוותר על זה. אז מהבחינה הזאת, שוב, אני חושב שיש צוות שיפוט שהוא אמור להיות צוות המומחים, והם לא צריכים בהכרח לקרוא בדיקות מעבדה בשביל לשפוט את הטיב של המוצר, אלא להשתמש במה שאלוהים נתן להם, שזה האף והחך. בשביל להבין את האיכות שלה, בשביל זה הם שופטים. זאת אומרת, אם היינו שופטים מוצרים רק לפי בדיקות מעבדה, אז זה היה מייתר את התפקיד שלהם, אני חושב.
זה מחזיר אותנו ליין. אף יינן או מישהו ששופט יין בתחרות, לא עכשיו יסתכל על הכימיה שלו.
נכון, אני דיברתי, אבל...
איזה החלאות, איזה כאלה, אבל בסופו של דבר זה על הטעם והריח.
כן, אני מדבר על הקטגוריות הספציפיות, שאם אתה בא לעשות קטגוריות ספציפיות, אז סתם לדוגמה, מרסי אינדומיננט, אוקיי? אז אם אתה לא יודע איזה מהם מרסי אינדומיננט, איך אתה תעשה את הקטגוריות האלה? אם אין לך בדיקות מעבדה, אם זה סתם לימוני, ולימון ספציפית אתה עוד יכול להריח אותו, כן? ולהגיד וואלה, זה לימוני. אבל יש דברים שהם יותר מורכבים, שאתה לא בהכרח יכול לשים עליהם את האצבע. ואז בעזרת המעבדה, אז יש לך כבר, אוקיי, זה אלה, כל אלה בקטגוריה הזאת, יאללה, יש לי את זה, אלה בקטגוריה הזאת.
אלא אם זה לא בייס מראש, גם. זה שאומרים לך, יש בזה סתם, היי THC, אולי זה כזה כמו פלסיבו כזה, עושה לך, אתה אומר, טוב, זה ממש מסתל אותי, לצורך העניין, סתם מדברים על השפעה.
אני לא בטוח שזה הכי טוב, בסוף, אם אנחנו עושים פה טעימות, אני רגע לוקח אחורה לקטגוריות, אז שדן אמרת לנו למה לא אינדור, אאוטדור, דברים כאלה, איך יכול להיות שהם יתחרו ביחד?
לא, הבנו לו, כי אין מספיק אינדור.
לא, לא, אבל רגע, עזוב את האין מספיק. למה שהיום בקליפורניה זה מאוד טרנדי סן גרון, וכולם אומרים זה מוסיף לטרפינים, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא. כן, אבל זה מאוד טרנד.
יש ויכוח, זה ויכוח כבר...
למה לא לשים זנים שהם גאסי, כאילו אחד נגד השני, כמו שתשים מרלו אחד נגד השני. ומה זה משנה? שהמגדל יעשה את הדבר הכי טוב, הכי גדול. בסוף יכול להיות שכל הגידולים צריכים להיות אינדור, אבל לדעתי, אני קטונתי, לא מומחה גדול, אבל יכול להיות שגידול בגרינאוס, שגודל בשמש, בצורה נכונה, יהיה יותר טעים ממשהו שהיה באינדור. יכול להיות שהאינדור יפספס טעמים שם. אז זה משהו שהוא מעניין לראות, לראות אם בסוף החממות נצחו בחלק מהקטגוריות.
בהחלט. סוגיה מעניינת, ושוב, אנחנו לא ניכנס לוויכוח המאוד ותיק הזה של מה עדיף, אינדור או אאוטדור. ערכנו פה אורחים שפרטו והסבירו לכאן ולכאן. עדיין אני חושב שאינדיקה וסטיבה זה חלוקה... קצת בעייתי טפס, בלשון המתה, אבל כאמור, השוק שלכם לא מספיק מפותח בשביל לחתוך את זה ליותר קטגוריות, כנראה. ואני מניח שתסיקו את המסקנות שלכם אחרי האירוע הראשון, זאת אומרת, האירוע הראשון ייתן לכם הרבה מאוד נתונים שלא חשבתם עליהם.
בסופו של דבר גם כנראה שהשיפוט יתנהל על בסיס שאלות מסוימות. עכשיו, זה לא באמת אולי ישנה אם זאת אינדיקה או סטיבה, או שזה כבר לא באמת שנה בכללי ואין דבר כזה, יש גם את התיאוריה הזאת. בסופו של דבר זה כמה דירגת כל שאלה, הפרח ש... זה כמו קצת בגרמיז, שאתה כזה, יש לך רקורד אוף דה איר, אבל יש לך גם אלבום אוף דה איר, כאילו כל מיני כאלה, וזה... אתה בוחן את זה פשוט, זה סתם איזושהי דרך זה יותר קטלוק של החברות נראה לי, מאשר קטלוק של אשכרה, של השופט, שעכשיו בוחן את זה ואומר, וואי, זה הכי אינדיקאי שהשנתי.
כן, זה לא קורה. לא קורה כאן.
יכול להיות רעיון להמשך שתעשו כמו התחרות גרוא אוף בארצות הברית. דן, אני מאמין שאתה מכיר את התחרות הזאת.
כן, דיברנו על זה, כן.
אז בסופו של דבר למצוא איזשהו ברידר ולהביא כמה יחורים לכל חווה שתרצה להשתתף, ואז כל חווה עם השיטת גידול שלה והתנאים שלה, בין אם זה אינדור או חממה, ואז בודקים את זה באמת אמפירית, טרפנים, THC, CBD, חומרים פעילים, דברים כאלה וטעמים, ואז אתה באמת יכול להשוות ממש תפוח לתפוח.
אבל אתה קצת בוחן פה את יכולות הגידול שלהם יותר מאשר את הפרחים עצמם.
זה נכון.
שזה אותו דבר, כאילו זה לא בדיוק אותו דבר,
כאילו קטגוריה נוספת, כן, אתה יכול להוסיף קטגוריה נוספת, קטגוריה של מי גידל את זה הכי טוב, כן, או...
לא, אבל ארי, בגרוב גם הם מסתכלים על הישון, נכון? גם על הפוסט פרודקשן, על הישון, על היבוש, על הטרימינג, זאת אומרת...
כן, אז זה מה שאני אומר, זה כאילו תגיד, תביא כמה שפים של קינוחים, ותגיד להם להכין את אותה עוגה, ותן להם את אותה מרכיבים. אז סבבה, אתה תדע מי שף יותר טוב, אבל אתה לא תדע מה ההוגה הכי טובה. כי אחד מהם לא יוכל לשים את ה... לא יודע, התבלין המיוחד שלו לצורך העניין, שהוא... אתה יודע.
צריך למצוא, אתה יודע, כל אחד לפי יכולתו, ואז בסופו של דבר באמת גם לקחת את זה למעבדה, וגם מבחינת אישון. אבל שוב, זה קטגוריה, זה כבר שתי קטגוריה, כן, קטגוריה נוספת.
כן, לגמרי. אז זהו, בגלל שהאירוע הזה הוא באמת אירוע השקה ויותר בוטיק יחסית לחזון הכללי שדובר על 3,500 איש ושלושה ימים וממש כזה עם החברות מחול וזה, אז יש פה איזה מודל בוטיקי של העניין, שגם הוא השתכלל מן הסתם גם בהתאם למסקנות ולתגובות וכו' וכו' ולהתפתחות של השוק כמובן.
הרבה באירועים, בקליטים יודעים, אני עושה אירועים, אירועי יזמים במשרד, דיברנו על זה לדעתי בפרק הקודם אז שעשינו, ויש כמעט 95% הגעה של גברים בלבד לאירועים, וגם בתעשייה, בישראל זה כבר נהיה, כאילו, זה נוראי בעיניי. זה משהו שהוא מאוד בולט לעין כל הזמן, והוא מאוד קשה לראות. אז אני רגע רוצה לציין גם שחלק מהצוות זאת מעין וייסברג, שעושה המון עבודה עכשיו, מסו בדיוק אירוע לנשים, לפני שבוע או שבועיים, ואנחנו מדברים הרבה על איך להביא את ה... קצת להשוות, כדי שלא הולך להיות אירוע של סוסאג' פסט, שלא נהיה רק גברים באירוע הזה. ואני חושב שזה משהו...
איך עושים את זה אגב? יש לך איזה טיפ? איך עושים את האירוע ל...
הלוואי והייתי יודע.
לא נגיד 50-50, אבל אפילו אם זה יהיה 80-20 או 70-30 לטובת הגברים, זה כבר
עשרה. ניסן חינם לנשים תמיד עבד במועדונים, בזמן שאמרו לי שאני לא יכול להיכנס כי אני מתחת לגיל, הכניסו כל בחורה, לא משנה הגיל
שלה. אני מאוד בעד לחבור לקהילות עם אותה אג'נדה, ויש כמה קהילות כאלה בארץ של נשים וקנאביס. ומאוד, אני, זאת הגישה שלי תמיד, לחבור לקהילה ולתת לה את הפלטפורמה ואת הכלים, כאילו, כדי להרים לעצמה. אז זה, כן, זה גם, יש לנו כמה פגישות בקרוב בנושא הזה, גם כן.
יצא לי לדבר על זה עם מעיין לאחרונה, על עניין האירועים, ולהבין מה, באירועים שאני עושה עם המאות, שהשעות אולי, שרוב אנשים עם מאות, ואנחנו עושים את האירועים דרך כלל בין 6 ל-8 שעות ההשכבות, אז זה בעיה וצריך לנסות שעות שונות, אז אנחנו ננסה את זה ונראה אם זה חלק מהעניין, אבל אני באמת, אני לא, אין לי פתרון לזה, אני מקווה מאוד ש... לא יודע, נמצא את הדרך שבגלל שזה אירוע פן וזה לא אירוע תעשייה, אז לא נראה את אותה דמוגרפיה בתוך הזה, אפילו שהמטופלים בישראל זה גם, אני לא זוכר את האחוזים, אבל גם זה male dominant, כאילו זה ממש באחוזים גבוהים גברים לעומת נשים. אז אני מקווה שזה משהו שאנחנו נצליח באירוע שלא יראה ככה.
תביא את עידן המדי בתור אקט ראשי, תראה כמה אנשים מגיעות לך.
יש לנו את איזי ופתיך, for all the ladies, שווה לבוא לראות.
תשמע, אני באמת מסתכל על זה, כאילו אין פה איזה הבדל, זה פשוט עניין של הנגשה. והנגשה הזאת, אנחנו נמצא את הדרכים לגרום לה לקרות, ובאופן אורגני זה לא עכשיו... לייצר פה איזה אפליה מתקנת או משהו מהסגנונות האלה, זה פשוט לדאוג, נקרא לזה שוויון הזדמנויות.
יפה.
האמת שזו נקודה מעניינת שאלת, שזה אירוע שהבאנו מוזיקאים מהשורה הראשונה שיכולים לא תקעו לי בקלות לבד, וזה לא המטרה.
טדי נגוסה לגמרי, גם את הברבי הוא מפוצץ לבד, בלי בעיה.
אז זהו, רציתי להגיד שזה פשוט, זה לא המטרה של האירוע, שזה פשוט יהיה הקהל של טדי נגוסה שיגיע. יש לנו קהל יעד מאוד ברור, אז אנחנו נטפטף את הכרטיסים ממקומות שהם יותר מקבוצות של קנאביס, כדי שיגיע הקהל הנכון לאירוע.
נשמע טוב ונשמע מרגש, אנחנו נעקוב אחרי האירוע, ואולי גם ניתן איזה סקירה מסוימת, אנחנו נדבר על זה אחרי זה. טוב חברים, מילות סיכום, נתחיל איתך אופיר.
אתה יודע, תשמע, אני מקווה שאנחנו בדרך לדברים...
אתה יודע מה, עזוב מילות סיכום, בוא נקבע לדבר ב-23 באפריל, או ב-22 באפריל.
יאללה, זה נשמע טוב.
אולי אפשר אפילו לארגן פרק משם ישירות.
אם אתה שם ארי ואתה מעוניין, בוא נעשה את זה.
תשמע, זה משהו שאופיר העלה בהקשר של הפסטיבל הגדול שרצינו לעשות בזמנו.
יפה, אז קודם כל נאחל לכם הצלחה רבה מאוד באירוע, אנחנו כאמור אולי נזכור אותו בשידור ישיר, אבל זה נשמע מאוד מרגש, זה נשמע גם מאוד מאתגר מצד שני, אז אני בטוח שיש פה הרבה מאוד רגשות והתרגשות סביב האירוע הזה, אז באמת הצלחה רבה, ונקווה שביום בהיר אחד, לא עוד הרבה זמן, אנחנו נסתכל על זה, נסתכל אחורנית על האירוע, כאירוע ראשון ומוצלח, ונצחק על ההגבלות והרגולציה המטופשת שקורית כרגע בישראל. שוב, זה משהו שישתנה לצערי עוד הרבה זמן, אבל בסוף ישתנה. ובטוח שגם יהיו יותר קטגוריות ויותר משתתפים ויותר משתמשים וזהו.
אנחנו לגמרי ממקום לעשות פה לגאסי בתחום הזה, ואפשר לקחת פה סאונד בייט שלי אומר שנתראה בפסיקה חגיגות העשור של הגביע, אתה נוכל לסמפל את זה פנים על הפודקאסט.
יאללה, סגור, ואני בהחלט מאמין שזה יקרה. חברים, ישגב דותן, אופיר נבו, ארי זינגר, תודה רבה לכולכם, היה לי באמת עונג גדול לדבר על האירוע המאוד מרגש שלכם, וכאמור, הצלחה ענקית וגדולה באירוע.
תודה רבה רבה.
תודה רבה, דן.
ביי בינתיים, חברים.
אורייט, אז אלו היו אופיר וישגב על הולי פלאוור TLV. מה דעתך, ארי?
אני שמח שמרימים את הכפפה ושיש משהו כזה, ומאחל לזה להצליח, מאחל שיגיעו אנשים, שהקהילה תוכל להתגבש לה בכולי אלמה, וקצת לשמוח בימים כאלה, ובאופן כללי גם שיהיה זה משהו מגניב לתעשייה.
אז אני די שותף, אני די שותף לדעה שלך, אני די גם חצוי מהבחינה הזאת, אני אגיד שאני מאוד בעד הפרויקט הזה באופן כללי, אני כן חושב שמצד אחד השוק בישראל עדיין לא בשל לכזאת תחרות, אם זה בגלל הרגולציה, אם זה בגלל איכות החומר והקרנות, אם זה בגלל המלחמה, אם זה באמת, יש הרבה מאוד סיבות למה לא צריך לעשות את התחרות הזאת, אבל, וזה אבל גדול, מצד שני, צריך להתחיל איפשהו, וגם אתה מסתכל על קאפים אחרים, על תחרויות אחרות, על מיקומים אחרים בעולם, זה תמיד התחיל ככה במחשכים, בתרבות האנדרגראונד, באירועים קטנים, ולאט לאט תפח וצבר פופולריות. אז רוב הקאפים שאני מכיר, אם זה מאמסטרדם, אם זה מניו יורק או קליפורניה, או כל מקום אחר בעולם, התחילו ממש בקטן, בשוק לא בשל. אז אני כן יכול להבין את המארגנים, את אופיר ויסגב, למה הם חושבים על זה כבר עכשיו. יכול להיות שזה היה כבר צריך לקרות לפני שנה או שנתיים, אני לא יודע. גם בשוק בוסרי כמו בישראל, יש הצדקה עדיין לתחרות מהסוג הזה.
זה, חשבתי את זה עכשיו, שזה מעניין, כאילו, פה אתה עושה פה תחרות קנאביס קאפ, מול חברות שיכול להיות שחלקן אפילו ציבוריות, זה די, זה די מצחיק. כאילו, אתה מדבר על משהו שהוא מחתרתי, מצד אחד, אבל מצד שני, יש לך פה חברות שנסחרות בבורסה אולי.
אני חושב שמה שמחתרתי פה בכל הסיפור זה האירוע עצמו, או כינוס של מאות משתמשי קנאביס במקום אחד כדי לשפוט מוצרי קנאביס. יש, שוב, יש פה סיפור של רגולציה, תוך כדי רעיון, בטח המאזינים שלנו שמו לב שהם לא כל כך מעוניינים לדבר על on-site consumption או צריכה במקום, לפחות לא צריכה רשמית של קנאביס. אז מהבחינה הזאת, סופר בעייתי לעשות כזה אירוע. שוב, מצד אחד, רגולציה בעייתית, לא מאוד חוקית מבחינת צריכה של קנאביס במקום כזה. מצד שני, גם משטרה אנמית, וטוב שכך, לפחות מהבחינה הזאת, שכנראה לא תתערב ותציק למשתמשי הקצה באירוע, לפחות ככה אני מקווה. אבל כן, זה מין כזה, כמו שבדיוק אתה אומר, זה כזה אירוע עם חברות ציבוריות שקורה, לא במחשכים, אבל זה עדיין אירוע אלטרנטיבי, יחסית קטן, ואני מקווה ששוב, זה התחלה של משהו שאנחנו נדבר עוד 5 או 10 שנים, וזה יהיה כבר מוסד ואירוע הרבה יותר גדול ממשהו, עם אלפי משתתפים, וצריכה חוקית, ועוד קטגוריות, וחשיש, וטינקטורות, ואכילים, וכו' וכו'. זה יקרה, זה רק עניין של זמן, אני מקווה כמה שיותר מהר.
כן, לשאר הדברים בהחלט, הטינקטורות והאכילים וכל הדברים האלה, שם יש עוד זמן, ללא ספק, אבל לבינתיים, זה תחרות קטנה תוצרת ארץ ישראל, זה נחמד שיהיה משהו מקומי פה.
אז מה, אתה רוצה לדבר על הסטיבה, אינדיקה והייבריד, על הקטגוריות האלו, והאם זאת הדרך לשפוט קנאביס, אם זה בישראל או בכל מקום אחר בעולם?
מה, הם די מוגבלים במה אפשר לשפוט פה, ואיך אפשר לשפוט פה. דיברנו על הטרפנים ועל העניין הזה שזה לא קיים יותר מדי בשוק.
אבל רגע, אני רוצה לעצור פה, מה זאת אומרת לא קיים בשוק? אני כן רואה פתיחות שקית וכל מיני מטופלי קנאביס רפואי, שקונים חומר כזה או אחר, מחברה כזו או אחרת, ומדברים על האיכות של המוצר, גם או רק בגלל הטרפנים שהוא מפיץ, הריח הנעים שהם אוהבים, הטעם הטוב. איך אפשר לשפוט מוצר קנאביס, פרח בפרט, אם טרפנים הם לא חלק מהתחרות? זאת אומרת, זה המדד לאיכות, לא?
תלוי אצל מי, כן? אבל כן, בגדול, הריחות פה זה משהו שמאוד מאוד משפיע, ופשוט אין על זה מספיק דגש כרגע בחברות פה בארץ. אין על זה דגש בקרב המטופלים לדעתי, ולכן לעשות קטגוריות כמו שיש באמרלד קאפ שמבוססות על טרפנים, זה לא הגיוני כרגע פה בארץ.
אני חושב שזה הכי הגיוני והכי לא הגיוני לעשות את זה מסטיבה, אינדיקה והייבריד. א', דיברנו על זה גם ברעיון, אני כשופט, תמיד יש לי את הטעמים ואת הריחות שאני אעדיף, לא יכול להיות שאני שופט קשת רחבה של טעמים, בעוד שאני שונא פרופיל מסוים ואוהב פרופיל אחר, מן הסתם תהיה לי עדיפות, ואין פה שום דבר אובייקטיבי בעדיפות שלי. אז צריך לשים את הדברים על השולחן, וחייבים להשוות תפוח לתפוח, תפוז לתפוז, פפאיה לפפאיה, white widow ל-white widow, או שוב, אם אנחנו רוצים לדבר, לא רוצים לדבר בשמות של זנים, לפחות תדברו בכימיה של הטרפנים, או בכימיה של הקנאבינואידים. אבל תדברו עם הכימיה, או תתכתבו עם הכימיה, אי אפשר להתנתק מזה לחלוטין בתחרות כזאת.
לא, אני חושב שההתחברות היא ל-THC.
אז מה, אתה רוצה להגיד שהתחרות פה היא למי יש גדול יותר? לאיזה פרח יש הכי הרבה THC?
אני לא חושב שזה יהיה ככה, אבל אני חושב שכן יש איזשהו מרדף, כמו שאמרנו, בקרב המטופלים, אז יכול להיות שבגלל שהמטופלים חושבים שזה מה שהכי טוב, והזן הזה נמכר הכי הרבה, אז יכול להיות שזה הוביל את המגדלים להגיש פרחים שבאמת, אתה יודע, רק רודפי THC גבוה.
אז זה בעייתי מאוד, אנחנו יודעים למה זה בעייתי, שוק שרודף אחרי ה-THC זה לא שוק בריא, אגב, משהו שקורה גם פה בקליפורניה, ברור. ובעוד מקומות בעולם.
בכל מקום.
אבל זה בדיוק הדברים שאנחנו עושים לתקן ולשנות, ושוב, ניתן את ההגבלה המטופשת, שחוזרת על עצמה ליין ולבירה, אף אחד לא קונה יין או בירה לפי אחוזי האלכוהול, וכך גם צריך להיות עם קנאביס, ככה אני רואה את הדברים. עכשיו, שוב, אם מדברים על שיפוט, אני אתן לך קצת את הפריזמה הצרה שלי, אני, כמו שהזכרתי, אני הפכתי להיות מבקר קנאביס באתר חדש שנקרא בדיס.
מזל טוב.
אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה ולעקוב אחריי, בדיס, B-U-D-I-S-T, פתוח לכולם בכל העולם, ובנוסף לזה אני מתחיל לשפוט בתחרות מטעם מדינת קליפורניה, תחרות קנאביס. עכשיו, שמדברים על שיפוט של קנאביס, וזה גם דיברתי עם בוריס, חברי, שהוא שופט באמרלד קאפ, או שופטים אחרים ששופטים שם. יש תהליך מאוד סדור וברור לגבי איך עושים את זה, כן? נתחיל בתור התחלה, שופט שמקבל 100 או 100 פלוס סמפלים שונים, לא יכול לנסות את כולם וגם לא צריך לנסות את כולם, או לאשן את כולם, או לעדות אותם. אין צורך. למה? כי בדומה ליין, גם קנאביס אפשר לזהות את האיכויות שלו עוד הרבה לפני שלקחת את השחטה הראשונה, אוקיי? אז אנחנו מתחילים במראה, אוקיי? שמראה כולל טרימינג איכותי מול טרימינג לא איכותי, כמובן איך הצמח גודל ואת הפוטנטיות שלו, זאת אומרת הצבע של הפרח, הקריסטלים שאפשר לראות בעין מזוינת או בלתי מזוינת. בקיצור, האיכויות הוויזואליות של פרח הקנאביס, זה מה שנקרא שלב ראשון. שלב שני, ולא פחות חשוב, אולי יותר חשוב והכי חשוב בשלבים, זה האף, או הסניפינג אם תרצה, אוקיי?
הערכה, יכולות הערכה.
יכולות הערכה. לרוב אין צורך לטעום את פרח הקנאביס ולעשן אותו, אם הריח שלו היה חלוש. זאת אומרת, אם לא היו הרבה טרפנים, אם היה ריח חשוד, אם זה עובש, או ריח זר אחר שלא קשור לקנאביס. האף הוא כלי מעולה לזיהוי של איכות, אגב, גם במוצרים אחרים, כמו קפה, יין, בירה וכו'. אז רק לסכם את הנקודה הזאת, שני השלבים הראשונים של המראה הוויזואלי ושל הריח, אין להם שום קשר ל-THC גבוה, אוקיי? אולי קשר קלוש, כי אנחנו מדברים על ויזואליות וקריסטלים, אז כן, לרוב פרחים עם THC גבוה, יהיה להם קריסטלים גדולים ובועקים, אבל עדיין יש מספיק פרחים עם THC לא הכי גבוה בעולם, נגיד בין ה-15 ל-20 אחוז, ועדיין קריסטלים מפוצצים ויפהפיים. אז אני שם את זה פה בערבון מוגבל. אז הנה לך שני שלבים ראשוניים, ששוב, מצד אחד לא קשורים ל-THC גבוה, ומצד שני, גם בכלל לא קשורים לאישון או לדרך צריכה כזו או אחרת. וזה באמת הדרך העיקרית לעשות פילטרציה או לפלטר את רוב המוצרים. ובסופו של דבר אתה מתנקז לבערך 10 או 20% מהמוצרים שקיבלת, שהם גם נראים טוב, גם מריחים טוב, ויש להם פוטנציאל גם להישרף או להתחמם טוב, נקרא לזה ככה, אוקיי? ועכשיו אפשר להתווכח אם עדיף להדות את זה או לעשן את זה, ואם אתה מעשן את זה, עדיף לקחת מה שנקרא שחטה יבשה, שחטה שבעצם אתה לוקח עוד טרם הדלקת את הג'וינט. יש אסכולות שונות לגבי איך בדיוק לטעום את הקנאבי שלך, כולם מכירים את האסכולות שלי, אבל כמו שאמרתי, השלבים הראשונים אין להם שום קשר לצריכה. מה אתה אומר?
השלבים הראשונים כן, אבל בסופו של דבר החלק הכי מרכזי בשיפוט פרחים, לדעתי, how does it smoke? וכן, עשית את השלבים הראשונים וסיננת, אבל אחרי זה אתה רוצה לדעת, אתה יודע, מה הטעמים פה?
אז יפה, אז טעמים אפשר גם בעידוי לגלות. לגבי הסמוק, אני מניח שאתה מתכוון לצבע האפר?
לא, לא.
של הג'וינט? או שזה...
אני פחות... מתעסק עם הצבע של האפר. אני מדבר על זה שפשוט החוויית אישון עצמה, האם זה חלק בגרון, האם זה שורף בגרון, האם זה הטעם עוד מורגש, זה מה שאני מתכוון.
אוקיי, זה גם אפשר לעשות בעידוי. יכול להיות גם לשרוף בעידוי, אתה יכול לגלות אם פרח הוא יבש, אגב, גם בעידוי עצמו וגם לפני שאתה מעדה אותו, שאתה מפרר אותו עם היד, אתה רואה בדיוק את רמת הלחות שלו, ועד כמה הוא well cured מה שנקרא, אם הוא באמת מיושן ברמה גבוהה, והוא גם נשמר והוחסן בתנאים אופטימליים. לכן יש פה הרבה מאוד אספקטים לגבי איכות, ומה הופך פרח, מוצר חשיש כזה או אחר לאיכותי. ושוב, אני חוזר להתחלה, אינדיקה, סטיבה, הייבריד, זה מושגים ישנים שאין להם שום משמעות לגבי איכות, ולגבי מקור להשוואה, אוקיי? אם אני משווה בין זנים הייברידים, יכול להיות זנים שונים לחלוטין, עם פרופיל שונה לחלוטין, וכנה לגבי סטיבה ואינדיקה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד משפחות שנופלות במרכאות תחת אותם הגדרות של סטיבה ואינדיקה, והם כל כך שונים אחד מהשני. אז זאת הנקודה העיקרית שיש לי ביקורת לגבי התחרות והדרך לשפוט, או הדרך לבחור מה איכותי. מעבר לזה, אני חושב שהיוזמה עצמה מבורכת, ואני בטוח ומאמין שהיא תשתפר במהלך השנים הקרובות.
זה בטוח, וזה גם הזדמנות, אתה יודע, ראשונה ליצור משהו, ומפה להתפתח. אני בטוח שיקבלו פידבק, יבינו מה עבד, מה לא עבד, ישפרו לשנים קודמות, שנים הבאות. אבל... עצם זה ששמו, אתה יודע, שמו את היתד, מה שנקרא, ומתחילים לעבוד ולעשות משהו כזה, זה תמיד האתגר, לעשות את השלב הראשון.
אגב, אני עכשיו כרגע, זה בגדר שמועה או רכילות, אני יודע שהייתה יוזמה דומה ואפילו גרנדיוזית יותר, אני לא זוכר מטעמי, אולי גם Live Nation היו מעורבים, אבל הייתה יוזמה די גדולה וממומנת, של לעשות קנאביס קאפ ישראלי, שנה שעברה, וזה לא קרה. אז מעניין למה זה לא קרה, ונקווה שהיוזמה הנוכחית תצליח. א', תקרה, וב', תתפתח, כמו שאמרתי, עם השנים.
אירוע עם Live Nation, זה נשמע לי חתיכת דבר.
يعني בוא נגיד ככה, אני לא אתפלא אם זה נפל בגלל סוללת עורכי דין, ולא בגלל סיבה כזו או אחרת.
הגיוני מאוד. אני לא מכיר את האירוע.
אוקיי. מה עוד? דברים חדשים בתעשייה, מחוץ לתעשייה, דברים ששווה לדבר עליהם.
לספר לי משהו על מה שקורה בקליפורניה עכשיו.
תשמע, אין הרבה שינוי. עדיין שוק פצוע וחבול. אני מתכוון להגיע ל-Hall of Flowers שקורה בעוד 10 ימים, כאן בוונטורה בקליפורניה. Hall of Flowers, רק להזכיר, תערוכת ה-B2B הגדולה ביותר בקליפורניה. אחד הקו-פאונדרים זה דני דיימנד, שראיינו פה בפוד לפני משהו כמו 2.
בגדול זאת התערוכה האחרונה, the last standing, מה שנקרא, זה באמת האחרונה, אין עוד הרבה תערוכות בקליפורניה, בכלל בארצות הברית, זה משהו שהתחיל להיעלם, ככל שה...
נכון, יש את צ'אמפס בלאס וגאס שתמיד קורה, ועדיין קורה כל שנה, אבל בניגוד לצ'אמפס מדובר, כאמור, באירוע רק לחברות קליפורניות, ואם אני לא טועה, לא, בעצם אני טועה.
רק פרחים.
גם לחברות שנוגעות בפרח וגם לחברות שלא נוגעות בפרח, זאת אומרת חברות שירותים, גם יכולות להציג שם, אבל עדיין...
לא, תלוי בשירותים.
לא, תלוי בשירותים, אבל נגיד נאביס, שזה חברת הפצה של קנאביס, יש להם שם אחד הדוכנים הכי גדולים באירוע.
כן, אבל לא משהו...
פאפקו נמצאים, פאפקו שהם חברת הארדוור, יש להם דוכן באזור הצריכה.
אבל לא משהו של לגדל את הצמח.
לא. ואני חושב שזה אחד השינויים מצ'אמפ, ויחד עם זאת, מהניסיון שלי, מהאירועים הקודמים, אני זוכר שבין 80-90% מהמותגים שראיתי שם, זה באמת מותגים שנוגעים בפרח. חברות פרחים, חשיש, אכילים, משקעות, באמת, מכל הבא ליד, ושוב, נחזור ונגיד שהחברות שנראה השנה, סביר להניח שלא ישרדו את השנתיים, 3 הקרובות. אתה יודע, יש תמיד ה-5... או 10 חברות קליפורניות שתמיד היו שם ותמיד יהיו שם וכנראה לא ילכו לשום מקום, אז יש שחקנים מובילים, אני לא רואה את התמונה הזאת משתנה בקרוב, ויש את כל השאר, כל אותן חברות קטנות או בינוניות שרוצות לעשות את זה בענק, וכאמור רובן ייקשלו לצערי, אם זה בגלל מיסוי עודף, רגולציה עודפת ומטופשת, או סתם ריבוי תחרות, וכמובן תחרות עם השוק השחור. אז אתה יודע, הסיבות לא חסרות לכישלון, אני לא רואה את השוק הזה משתנה לצערי, בשנה הקרובה, אלא אם יהיה שינוי מוחשי וקיצוני ברגולציה, משהו שצריך לקרות גם בישראל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, צריך גם לקרות פה, אני מדבר בעיקר על מיסוי כבד ועל תחרות בלתי אפשרית עם השוק השחור.
כן, המיסוי זה החלק שבאמת גומר שם את קליפורניה. לא מבין מה חשבו שם המתכננים והקובעי חוקים שם למעלה מבחינת לא, מיסוי.
לא עשו את זה נכון, זה רק יושב הוכחה לאיך לא לעשות את זה. ואני לא יודע אם יש מדינה אחת שעשתה את הכל נכון, אני יודע שניו יורק,
דעתי קולורדו, קולורדו עשו את זה באמת די הכי טוב שאפשר.
עדיין לא היה, אני חושב שבהתחלה לא היה לאונג'ים וצריכה ציבורית.
עדיין אין לדעתי לאונג'ים, אבל זה עדיין יותר טוב מקליפורניה, האזרחים מבסוטים, קופות המדינה תפחו בעקבות המיסוי, ומספיק, כן? מספיק מס כדי שלא ירצחו את כל המגדלים לדעתי, ואת כל התעשייה.
אז אני מודה שאני לא מספיק יודע, מבין את מה שקורה בקולורדו, מעבר לזה שזו הייתה המדינה הראשונה באמת שהפכה את הקנאביס לחוקי בשטחה, אבל הם בטוח עושים את זה יותר טוב מקליפורניה. חד משמעית. המצב בקליפורניה הוא כרגע מאוד קשה, ו... עוד משהו שיכול להציל את המצב, שגם דיברנו עליו בתוכניות קודמות, זה חקיקה פדרלית, או במילים אחרות, rescheduling או discheduling של הצמח, משהו שיפתח את גבולות המסחר, הרבה מעבר רק לקליפורניה, אם זה בכל ארצות הברית, שזה כבר ענק בפני עצמו, או אם זה אפילו מחוץ לארצות הברית, אז תחשוב על סנריו שקליפורניה תוכל לייצא את מוצרי הקנאביס האיכותיים שלה, הן לחוף המזרחי והן למדינות כמו ישראל ומדינות אחרות בעולם. זה יהיה גיים צ'נג'ר מטורף.
אתה רואה את זה קורה?
עד אז, אני רואה את זה קורה? כן, אני רואה את זה קורה.
אתה רואה נגיד אני... את החבר'ה בניו יורק קונים וויד מקליפורניה?
בטח, קודם כל הם כבר קונים וויד בקליפורניה, כן. באופן לא חוקי, כן? כולל 710, כולל רו גרדן, כולל גלאס האוס, כולל... באמת, כל המותגים המובילים מקליפורניה אתה רואה שם, אבל אני... אין ברירה אחרת, שמע, אם הצמח ימשיך להיות בסקדג'ואל אחד, אין ברירה אלא להזיז את הצמח מהסקדג'ואל הזה. שוב, אני יודד להוציא אותו לגמרי מהרשימה הזאת, אבל אם חייבים להשאיר אותו ברשימה, אז לפחות תוריד אותו לשלוש או לארבע. בכל סנריו כזו או אחר, אתה פותח את הגבולות, וייצוא הופך להיות חוקי. שוב, בקונסטלציות שונות ומסוימות, כן, אם זה סקדג'ואל שלוש מול דיסקדג'ואל. אני חושב שכרגע, אני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל כשמסתכל על המצב העגום של ביידן...
לא, אתה אומר, הוא ישלוף את הקלף.
תשמע, זה אחד הקלפים שהוא יכול וצריך לשלוף לדעתי, זה לגליזציה של קנאביס, ואולי גם דיקומנליזיישן של פסיכדלים אחרים. בגלל שהפופולריות שלו סובלת מאוד מפיחות בחודשים האחרונים, גם בגלל המלחמה בישראל והתמיכה בישראל, ושוב זה נושא לשיחה אחרת לגמרי, אבל זה עובדה. אני חושב שהקלף של לגליזציה, משהו שטראמפ לא עשה, אני חושב שיכול מאוד להועיל לו, בעיקר בקרב המצביעים הצעירים. אותם בני 21 עד 35, שמאוד מאמינים בצמח, מאוד מאמינים בפסיכדלים, סוג של לתת לו זריקת הצלה, כי בלי זה אני לא בטוח אם הוא יבחר, גם אם הוא ירוץ מול טראמפ ההזוי, רק מראה לך כמה, איזה מצב הזוי אנחנו נמצאים כרגע בבחירות האלו.
בדיוק היום, היום קראתי שטראמפ מוביל עם 48% וביידן 43%.
זה פסיכי, אני לא יודע איך להתייחס לנתון הזה. כולנו מכירים את טראמפ, כולנו יודעים מה הוא עשה. שוב, יש לו גם קצת נקודות זכות, לפחות לגבי מה שקשור במדינת ישראל, ושם זה מסתיים. ושם זה מסתיים.
בכלל, היה זמן מאוד שקט. כשטראמפ היה בבית הלבן, לא היו מלחמות?
לא יודע, שקט, לא יודע. בכל זאת, הוא הריד את סולימניה, היו שם כמה דברים מעבר, אבל רק לסכם את העניין, אני חושב שלגליזציה, קלף הלגליזציה, זה משהו שאני בטוח, בוודאות, שחלק מהיועצים של ביידן מדברים איתו על זה. האם הוא יעשה את זה בסוף או לא, אלוהים גדול. אבל אני בטוח שיותר מיועץ אחד של טראמפ, בעיקר יועציו הצעירים, מדברים איתו גם על זה, על קנאביס ועל פסיכדלים.
אז
לך תדע, לא, לקראת אמצע סוף שנה או לקראת הבחירות, דברים יכולים לזוז, מעבר לזה שהוא כבר הצהיר בעבר, לפני שנה או קצת פחות, שהם התחילו הליך של שינוי המעמד של הקנאביס, המעמד הפדרלי, וכרגע זה בסוג של ריוויו אצל ה-DEA, ואולי עוד כמה מוסדות אחרים, ומתישהו תתקבל החלטה, אז אני מקווה שכל מה שאנחנו מדברים עליו יתנקז להחלטה שתבוא לקראת הבחירות. אני מקווה...
יאללה, בוא נראה. נמתין בסבלנות. איזה שפן יהיה להם לשלוף.
בהחלט. זהו, אם ככה, נראה לי. יש עוד משהו שפספסנו?
לא, בואו נראה אם אפשר יהיה להקרין פרק אחד מהקולי אלמה במהלך האירוע הזה. יכול להיות מגניב.
נשלח אותך ארי למשימת שטח.
יאללה, יאללה, where do I sign up?
אם ככה זה היה פרק 160 עם אופיר נבו ויסגב דוטן על Holy Flower TLV. ארי, נאחל לך שבוע שקט וטוב בינתיים, ונשתמע מאוד בקרוב.
ביי בינתיים.
צ'או. תודה רבה שהזנתם לתוכנית. כרגיל, אם נהניתם מהתוכן, מהאורחים, אולי מהמנחים, אנא השאירו ביקורת חיובית, אם זה בספוטיפיי, באפל או בכל פלטפורמה בה אתם משתמשים. חשוב לזכור שהמידע שאנחנו מספקים אינו מידע רפואי או עסקי מקצועי. על כן, התייעצו עם רופא או כל בעל מקצוע אחר לפני שאתם מקבלים החלטה שקשורה לקנאביס. ולכינוח, כרגיל, אנחנו לא מעודדים קנייה בלתי חוקית של קנאביס ומוצריו, ומאחלים לכולם צריכה אחראית ומושכלת של הצמח או של פסיכדלים אחרים. תודה וצ'או בינתיים.